וכשאני נכנסת לאיטליז, האם יש דרך לדעת אם הבשר נבדק על ידי וטרינר רשותי?
בארץ לא, זאת אומרת אין לך שום מידע מתי המקום הזה עבר פעם אחרונה ביקורת ומה היו התוצאות שלה.
דוח מצב על מאחורי הקלעים של דוחות מבקר המדינה. מגישה מאיה אבישי.
שלום, אתם על דוח מצב, הפודקאסט של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני מאיה אבישי עם הסיפורים והאנשים מאחורי דוחות מבקר המדינה. היום מצטרפת אליי מירי רזין עם דוח המבקר בנושא השירות הווטרינרי ברשויות המקומיות, הפיקוח על בשר ומוצריו. אבל רגע לפני, בואו נשמע את תקציר עיקרי הדוח.
דוח מקוצר. עיקרי הממצאים מדוח מבקר המדינה. והפעם, איך וטרינרים יכולים לפקח על הבשר שאתם אוכלים, והאם הם עושים זאת? דוח הביקורת, שפורסם ביולי 2023, בחן את הפיקוח הווטרינרי על הבשר הנמכר לציבור, בין השאר ברשתות השיווק, באטליזים ובמסעדות. בשנת 2021 הייתה ישראל במקום הראשון בעולם בצריכת עוף ממוצעת לנפש, פי 4 מהממוצע העולמי. עם זאת, בשנה זו הושמדו בישראל כ-85 טונות של בשר שלא היה ראוי למאכל אדם. מבקר המדינה בדק ומצא ליקויים משמעותיים שעלולים לסכן את בריאות הציבור. הביקורת העלתה כי הרפורמה בפיקוח על המזון מן החי מיושמת באופן חלקי בלבד. הווטרינרים של הרשויות המקומיות לא ביצעו בשנת 2021 ביקורת ב-90% מהמקומות שבהם מוכרים בשר. ומה עם משרד הבריאות? הוא לא פרסם הנחיות מקצועיות לווטרינרים ברשויות המקומיות ולא בדק את טיב הפיקוח. מבקר המדינה הנחה את משרד הבריאות ואת הרשויות המקומיות לפעול לתיקון הליקויים ולוודא שהפיקוח הווטרינרי יתבצע בכל האתרים למכירת בשר ומוצריו. זה היה דוח מקוצר.
שלום מירי רזין, מנהלת החטיבה לביקורת השלטון המקומי ולמימון מפלגות במשרד מבקר המדינה.
שלום מאיה.
אז תראי מירי, כשמרביתנו חושבים על וטרינרים, אנחנו בעצם חושבים על חיסון לכלבים, טיפול בחתול שלנו, אבל בעצם בדוח הזה, לפחות מה שאני למדה ממנו, שלווטרינרים יש תפקיד מרכזי בשמירה על הבריאות שלנו.
נכון מאוד. וטרינר בעצם זה רופא שהוא מטפל בחיות, החל מחיות מחמד שציינת, ועד חיות משק, חיות גדולות וחיות בר. והתפקיד של וטרינר זה למנוע מחלות וזיהומים שמגיעים מבעלי חיים, ושתיים, לפקח על המזון שהוא מגיע מן החי. וזה גם בשר, אבל גם בשר בקר, בשר עוף, דגים, וגם מוצרים כמו חלב וביצים.
מה בעצם התפקיד שלו? מה הוא עושה כדי לפקח?
אז הווטרינר הרשותי מקבל את הסמכות שלו ממשרד הבריאות. יש תפקידים שגם משרד החקלאות וגם משרד הבריאות אחראים עליהם. הוא מפקח על הבשר ומוצריו במקומות המחירה ברשויות המקומיות, וגם במקומות אין הבשר שהוא, והמוצרים שהם גולמיים, אבל גם אחר כך שהם מוכרים את זה נגיד במקום כמו במוסדות, במוסדות של נגיד אם זה מעונות, או מסעדות, זאת אומרת, החל מהבשר והמוצרים לפני שמתחילים לבטם, ועד המוצרים כשהם גם כבר מוכנים לצריכה ישירה אצל הציבור.
והם מוסמכים לפקח על כל החנויות שהן מוכרות בשר?
כן, כל החנויות והמקומות כמו אטליזים ומקולות שאם הן מוכרות בשר, וכפי שאמרתי, וגם מקומות שצורכים במסעדות שנמצאים בתחום הרשות המקומית. הווטרינר הרשותי לא עושה את הפיקוח במפעלים, זה כבר באחריות של וטרינרים של משרד החקלאות.
וזה קורה?
לא, כי מה שכתוב בדוח ומצאנו ב-90% מהמקומות שהווטרינר הרשותי אמור לבקר, בעצם לא מבקרים, זאת אומרת רק ב-10% מהמקומות מבקרים. דבר נוסף שמצאנו שלשליש מהרשויות המקומיות או שאין וטרינר רשותי או שהווטרינר הוא לא מוסמך לעשות את הביקורות האלה. ולמעשה הדוח מזכיר מקרה שהיה במעון של משרד הרווחה במאי 2022, שכאלה שגרים במעון חלו כתוצאה מבעיה של מוצרי בשר שהם צריכו, ולא נמצא קשר ישיר בבדיקה של משרד הבריאות, אבל שלושה הדיירים של המעון נפטרו. ובאמת מצאנו שבמוסדות כמו המעון או בתי חולים, בכלל הווטרינאים הרשותיים לא עושים ביקורת. מה שמצאנו בדוח זה שאין תוכנית עבודה שלפי, בחלק מהרשויות, אנחנו בדקנו 6 רשויות, מצאנו שבחלק יש, בחצי יש, בחצי לא, אין תוכנית עבודה שבה נקבע באופן קבוע שהווטרינר מגיע לרשות למקומות והוא עושה את הביקורת. גם משרד הבריאות לא קבע, אחרי שנעשתה רפורמה, לא קבע באיזה תדירות זה יעשה, אבל בקרוב כשווטרינר מגיע, הוא מגיע לכל המקומות האלה, יש לו רשימה שלפיה הוא בודק את הדברים, והוא עושה את הביקורת, לאחר שהוא מסיים את הביקורת, הוא שולח דוח למערכת ממוחשבת, לפעמים זה מגיע לבעל העסק, לפעמים לא, ואין קביעה גם באיזה תדירות הוא מגיע אחר כך לבדוק אם תוקנו הליקויים.
ואם אני עכשיו פתחתי עסק לממכר בשר, איך נוצר הקשר ביני לבין הווטרינר הרשותי?
אז בעיקרון אין היום שלב של הדרכה. מה שמצאנו נגיד שכשבא מישהו רוצה לפתוח עסק, אין שלב שמדרכים אותו מה הוא צריך לעשות. יש גם עיקרון של רישוי עסקים. רישוי עסקים זה, אנחנו לא בדקנו את זה בדוח הזה, אבל זה נושא שבו כשפותחים כל עסק, צריך, במידה וצריך רישיון עסק, יש ממש הגבלות והגדרות מה צריך לעבור לפני זה. במקרה שאנחנו מדברים עליו כאן, הבעל העסק, מי שפותח עסק, לא יודע מראש, אבל אם הוא בא לרשות ושואל, אז הם יתנו לו, אבל אין איזו הדרכה מכוונת שהרשות נותנת, שהווטרינר נותן למי שעומד לפתוח עסק.
אז בעצם יכול להיות שיש עסקים שנפתחים וווטרינר לא מגיע אליהם?
לא מגיע אליהם לפני, הוא אמור להגיע אליהם, אבל אנחנו מצאנו שבקושי ל10% מהעסקים מגיעים, שזה באמת מעט מאוד, וגם מצאנו שבמערכת המחשוב של משרד הבריאות שאמורה להכיל ושיהיה לה נתונים, מצאנו שהרישום שם היה כמעט כפול, מצאנו שיש בסביבות 70,000 עסקים, אבל ברישום המקורי קרוב ל-130 ומשהו, כך שאין מידע מפורט לא במערכת הבריאות ולא לווטרינר איזה עסקים יש ובאיזה עסקים הוא אמור לעשות את הפיקוח והבקרה.
עכשיו כשווטרינר מגיע לבית עסק, איך מתבצע הפיקוח שלו? על מה הוא מסתכל?
אוקיי, אז יש לו רשימה מובנית שהיא אומרת לו מה לבדוק, למשל על התנאים שנמצאים שם, על העובדים, על איך המקום נראה, הלבוש שלהם, הוא מסתכל על תעודות משלוח, הוא מסתכל איך מחזיקים את הבשר, המקררים מאחור, הטמפרטורות, פשוט יש ממש צ'קליט שמותאם לעסק, יש הבדל נגיד בין אטליז לבין נגיד מינימרקט או איזה רשת שיווק שמוכרת נגיד, למשל בלי אטליז, אז יש רמות שונות, אבל הוא בא בהתאם למה שאותו עסק הוא אמור לבדוק, ויש ממש צ'קליט שאותה הוא בודק, גם לפי הדברים שהוא בודק, וגם לפי נהלים שמכתיבים לו גם שוב מה לבדוק.
לפני מספר שנים נכנסה לתוקף הרפורמה בנוגע לפיקוח על מזון מן החי. היא עשתה שינוי? מה היא כללה? מה היא באה לתקן?
כן, הרפורמה, שינוי אחד שעשתה לפחות מבחינת הווטרינרים הרשותיים, בעבר היה מה שנקרא בדיקה בתחנת משנה. מה שנקרא שהווטרינרים הרשותיים היו עושים את הבדיקה במסעיות שהיו מובילות את המוצרים. זאת אומרת, ברגע שהרכב היה נכנס לתחומי הרשות, הייתה נעשה את הבדיקה בתחנת המשנה. היום זה פוצל לשניים. המטרה של הרפורמה הייתה לוודא שכל התהליך הזה של הסדרת המזון, החל מהשלב של הייצור, עד יש גם יבוא של מוצרי בשר, ועד השיווק שלו יהיה מפוקח בצורה יותר יעילה, שעלויות של זה יהיו יותר זולות, ונעשתה חלוקה. הווטרינרים של משרד החקלאות והבריאות בודקים במפעלים שמייצרים את המזון, הווטרינרים הרשותיים בודקים בתוך הרשות, מה שדיברנו, המקומות שהם משווקים את המזון, או שהם מוכרים אותו, או שזה מזון כמו, כפי שאמרתי, במסעדות, או במוסדות נגיד כמו בתי אבות ומקומות כאלה. הבעיה המרכזית ברפורמה שחלקים ממנה מרכזים בה לא יושמו. לא נקבעה תקינה של מספר הווטרינרים הרשותיים, תדירות הביקורות שלהם לא נקבעה, לא קידמו את האפשרות לבצע אכיפה מנהלית, ולא קבעו צורת העברת התקציבים לרשות. בעבר עדיין זה נעשה פר קפיטה ולא פר תקינה.
וכשאני נכנסת לאטליז, האם יש דרך לדעת אם הבשר נבדק על ידי וטרינר רשותי?
בארץ לא, זאת אומרת אין לך שום מידע מתי המקום הזה עבר פעם אחרונה ביקורת ומה היו התוצאות שלה, ואנחנו בדוח הבאנו דוגמאות מארצות הברית ומבריטניה. בארצות הברית במסעדות בניו יורק יש דירוג של מסעדות ABC, ומסעדה מקבלת את הדירוג שלה ומראים את זה בחלון רבה של מסעדה, כל אחד יכול לבוא ולדעת מה הדירוג שלה. בבריטניה יש דירוג מ-1-5 גם של מוסדות, ולפי זה אפשר לדעת, וגם להיכנס לאתר אינטרנט, ולקבל מידע כמה המוסד הזה קיבל ומתי נעשתה הביקורת.
אז בעצם יש שם שקיפות לא. הרבה יותר רחבה.
נכון, זה אחת מההמלצות של הדוח שאנחנו, בוא נאמר, גם אם הביקורת לא נעשות באופן תדיר, אחד מהדברים החשובים זה שהציבור ידע, וזה בטח יגרום, זה יהיה הרתעתי, זאת אומרת, אם בעל עסק ידע, שמפורסמות הביקורות שנעשות, במידה והדברים לא יותקנים, אני משערת שזה ישפיע על הציבור, האם להיכנס ולרכוש שם בשר, או ללכת למסעדה מסוימת, בהנחה שהציבור לא ירצה לצרוך מזון, או מוצרים שהם יכולים לגרום לו לתחלואה.
ובעצם יש מקומות שכן נדרשת שקיפות, אבל זה לא מאוד קורה.
נכון, יש הנחיה שהשמדה של בשר, בין 50 ל-100 קילו צריך לפרסם, פה זה גם, יש לווטרינר הרשותי, יש אפשרות להתנגד, אנחנו מצאנו שבשנת 2022, רק 21% מהשמדות פורסמו, מעל 100 קילוגרם יש חובה, יש הנחיה לפרסם, ומצאנו שלא פורסמה אף השמדה.
וכשאני נכנסת לאיטליז, יש לי דרך ככה להבין האם הכל, אם הדברים תקינים, יקרא לזה כך?
תראי, בגדול, יש הרבה דברים שרק הווטרינר יכול להיות. למשל, האם הטמפרטורה במאחוריה, במקרים הגדולים, צריכה להיות במינוס 18, באחת הביקורות שאנחנו התלווינו לצוות, ראינו שזה היה מינוס 3. זה משהו, את לא תיכנסי לחנות ותסכלי במקרה, אבל הדברים הבסיסיים, כמו למשל, שאסור, במקומות שמוכרים את הבשר, אסור לאבד אותו, זאת אומרת, יכולים לטחון אותו, אבל אסור להכניס אליו תוספות. אם את באה למקום ואת רואה שיש עיבוד של בוצרים, את יודעת שזה לא תקין. כשבשר נטחן לא לפנייך, הוא אמור להיות בחלק מהפעמים, להיות, להתכן בפני הקונה, אבל במידה ולא, את צריך להדביק, הוא טוב ל-24 שעות, ועל האריזה צריכה להיות מדבקה, מתי זה נעשה ועד מתי הוא טוב. דברים בסיסיים כמו לראות אם העובד עם כפפות, עם נקי, לא עירוב של בשר, בקר למשל, עם דגים, ואוף צריכה להיות הפרדה, זה דברים שאפשר, ובשר למשל שעומד בתוך החנות, האם הוא במקרר ולא סתם ממונח, זה מסוג הדברים שאפשר לראות בעין, אבל שוב, זאת לא בדיקה מקצועית, כמו שווטרינר, שהוא מוסמך לראות דברים שבעין אנחנו לא נוכל לדעת, ורק הוא יכול לדעת.
בעצם אם אני הולכת לאיטליז, אז אם הקצב מוסיף לבשר תחון פטרוזיליה, תבלינים, זה אסור תקין? לא, אסור לא.
לא תקין, אסור לא, זה יכול להיעשות רק במפעלים עצמם, לא בחנויות שמוכרות את המזון.
ומשרד הבריאות מפקח אחרי הדיווחים של הווטרינרים?
אז כפי שהזכרתי קודם, יש מערכת ממוחשבת, וטרינר בעצם ברגע שהוא עושה את הפיקוח, הוא אמור לדווח במערכת, והדיווח עובר למשרד הבריאות, וגם הדיווח אמור להגיע לבעל העסק, מצאנו שלא תמיד הדיווחים, המערכת לא תמיד מעודכנת, הדיווחים לא מגיעים, ולא מצאנו שיש מישהו במשרד הבריאות שבצורה סדירה עובר על המערכת ורואה שם לפי הנתונים של מתי נעשתה ביקורת. אז כך שאי אפשר להגיד שיש איזושהי בקרה שיטתית על הדברים האלה, על הביקורות.
ואם אנחנו מדברים על אכיפה, אז אמרנו שרק 10% בכלל נבדקו, אבל בואו ניקח את 10% האלה, ברגע שנמצא משהו לא תקין, יש מישהו שאוכף את ה...
כן, אז יש כמה אפשרויות, זאת אומרת, דבר שם לווטרינר עצמו, שזה כאילו ממש במקום, וזה האפשרות בעצם להשמיד את הבשר. בשני ביקורים שהצוות היה גם, רק צוות הביקורת, וגם יחד עם מבקר המדינה, שהצטרף לאחד מהביקורים בשטח, אז ממש הושמד בשר. יש דרכים להשמיד, אם לזרוק לפח, לשפוך חומר כימי, זה אולטימטיבי. יש אפשרות גם להוציא הוראה שאומרת שבעצם אותו מוסד או אותה חנות לא יקבלו בשר במשך 48 שעות, אם נמצא בהם ליקוי שהם לא מחסנים. יש גם כנסות מנהליות שאפשר לתת, אכיפה מנהלית, זה לא ראינו כל כך שנעשה שימוש בה. יותר אנחנו שומעים גם אם בתקשורת זה על השמדה של מזון שנמצא לא תקין.
ומשרד הבריאות לא עוקב אחרי זה?
לא ממש, וגם בנושא הזה, כאילו יש הגדרות עד 200 לפרסם, זאת אומרת, לא כל השמדה, יש ממש הגדרות באיזה, למשל, מעל משקל מסוים שכן לדווח.
והנושא הזה של הפיקוח על בשר ומוצריו, הוא התבשל אצלכם ככה הרבה מאוד זמן בחטיבה, כמה זמן עבדתם על הדוח, באיזה היבטים יותר התמקדתם?
בדוח בדקנו את תפקודם של הווטרינרים הרשותיים בפיקוח על אתרים למכירת בשר ומוצריו, פעולות של משרד הבריאות להסדרה של העבודה של הווטרינרים, הסמכתם של הווטרינרים הרשותיים, מערכת המחשוב של משרד הבריאות, ופרסום מידע לציבור בנוגע להשמדת בשר ומוצריו, שמסכנים את הבריאות הציבור. אז ככה, בעיקרון, שיטת העבודה שלנו כזאת, שלפני שאנחנו, התכנון הוא רב, במידה מסוימת קצת, היום אנחנו דומה לתוכנית תלת שנתית, אבל גם לפני כן, כשאנחנו בודקים ומכינים, יש לנו מה שאנחנו קוראים תעודת זהות על גוף מבוקר, יש לנו מידע על גוף מבוקר, על הסיכונים שלו, מסתכלים על, באופן כללי, על נושאים שעסקנו בהם בעבר, ועושים איזשהו ניתוח איזה נושאים כדאי לעלות, בדרך כלל זה ברמה של האגף, האגף מתחיל עכשיו על הנושא, לאחר מכן מתקיים דיון עם מבקר המדינה, שזה אישור של תוכנית תלת שנתית, שבה אנחנו מחלקים את העבודה לשלוש שנים, שנה ראשונה שאנחנו קוראים לה מופ, שזה מחקר ופיתוח, שבו בודקים את ההיתכנות הכללית לנושא, טרם הגעה לגוף מבוקר, יותר איסוף חומר השוואה בינלאומית, חומר תיאורטי ועיסוק בנושא, ולראות במקרה של החטיבה שלנו, גם לראות את המשמעות מהיבט של החטיבה, אנחנו כשאנחנו בודקים בנושא, אנחנו בודקים בהיבט של הרשות המקומית, אבל גם בהיבט של משרדי ממשלה, אבל הפוקוס על הרשות המקומית. בשנה השנייה, שנת הסקר, שבה אנחנו יותר מעמקים, כבר יותר בודקים את תוכנית עבודה ויותר התכנות, כל שנה כזאת מגיע הנושא שוב לאישור מבקר המדינה, וכשאנחנו מחליטים שזה נושא בשל, הוא נכנס לתוכנית עבודה, שנת עבודה היא שנה, מרגע שמתחילים, כשחצייה הראשון הוא עבודת שדה, שבה במהלכה אוספים את העובדות מהשטח, אם זה באמצעות מערכות מחשוב, אם זה באמצעות ביקורים, במקרה של המטלה הזאת, גם במטלות אחרות, הביקורים ברשות המקומית, ובמקרה הזה פה, הביקורים במקומות, זה הבית לזים, ברשות השיווק, הם מאוד חשובים בשביל לקבל את הממצאים, וחצי שנה נוספת זה שלב של בקרות, ברמה של 100 אגף, עד הרמה של מבקר המדינה, פנייה לגוף המבוקר, לקבל את ההתייחסות, שילוב ההתייחסויות בדוח, תיקונים במידה צריך, ועד פרסום הדוח.
והצוות, האם היה איזה ביקור שהשאיר בהם חותם?
כן, באחד מהביקורים הם התלוו לווטרינרית בעיריית הרצליה, ברשת מזון מהיר, ונכנסה הווטרינרית למקרים, וראתה שהמזון לא נשמר במקום מינוס 18, היה מינוס 3, ובו במקום היא סגרה את המסעדה, זה שיר רושם מאוד חזק, אז זה שבו במקום אחד מאנשי הצוות אמר לי, עוד היו אנשים שבדיוק הזמינו את ההזמנה וסגרו את המקום.
וואו.
ופרט לגם, יש בדוח, הדוח כולל תמונות שמראה את הבשר, בשר שהוא שמד. אז זה עושה אנשים למי שאוכל בשר במוצריו, לראות את המראות האלה, זה אכן מותיר רושם.
אז בעצם אני שומעת שהעניין הזה של לרדת לשטח ולראות את הדברים זה משהו, זה חלק משמעותי בעבודה שלכם.
נכון, בכלל ללכת ולהכיר את הגוף המבוקר ולראות את האנשים שעובדים ועושים את העבודה היומיומית ואתה כותב עליהם את הביקורת, זה חשוב בכל מטלה שהיא, אנחנו מאוד מאוד מדגישים את היציאה לגוף המבוקר, אפילו היום בעידן שהרבה נתונים הם ממוחשבים, שנות הקורונה קצת יצאנו פחות, אבל בכל נושא שהוא עכשיו בברור, בנושא כמו זה, שבעצם יש בזה הרבה דברים, שאתה חייב לראות בשטח את הדברים, והדגש של מבקר המדינה, זה היום לראות את הדברים ואת השירותים, מבחינת נקודת הראות של הציבור, שצורך את השירותים.
בדוח אתם מפרטים שהווטרינרים הרשותיים, נמנעים מלבצע ביקורות במקומות מסוימים, מחשש לאלימות, זה באמת קורה?
אז הצוות לא נתקל בזה, אבל גם יור איגוד הווטרינרים וגם אחד מהווטרינרים שהתלווה להם, באמת ציינו מקרים שבהם פגעו בהם, אם זה פיזית בווטרינר עצמו, אם זה התנכלות למבנים של המחלקה הווטרינרית, ואין שום הנחיה, זאת אומרת אין שום הנחיה לווטרינרים איך לנהוג במקרה כזה, יש רשויות שבתגובה לדוח אמרו לנו שהם ישלחו במקרה כזה עם הווטרינר פקח.
בגלל העלויות הגבוהות שאותם בעלי עסק יכולים לשאת במקרה של השמדת בשר?
אני משערת שזאת הסיבה. העלויות הן מאוד גבוהות, זאת אומרת, השמדה של בשר, או סגירה לכמה ימים, ושלא נדבר על זה שאם הדבר כן מפורסם, אז יכול בהחלט לפגוע בעסק.
את כבר 32 שנה עוסקת בביקורת, במשרד מבקר המדינה. היה משהו שונה בביקורת הזאת מביקורות אחרות שערכת?
תמיד ביקורת טובה זה ביקורת שבעצם היא נוגעת אליך באופן אישי, אז ברור שביקורת שנוגעת לדברים שאנחנו כולנו, לא כולנו, חלק מאיתנו שכן אוכלת מוצרי הבשר ומוצריו, זה נותן לך נקודת חשיבה, מה זה אומר ועל מה אתה צריך להשגיח, אבל מה שאני אוהבת בחטיבה לביקורת שלטון מקומי, שרוב הדוחות שנוגעים באמת בדברים שהם היומיומיים שלנו, וכולנו גרים ברשויות מקומיות, וצורכים כל הזמן את השירותים. נעשה בשילוב, מה שאנחנו גם משתדלים בביקורות אחרות, זה הכנה של העבודה של הנושא, הכרה שלו, הכרה של כל החוקים וכל הנורמות, עם שילוב של ביקורת בשטח וראיית הממצאים, שוב, לא ממש תמיד ויזואלית ראינו, אלא חלק הווטרינר שהתלוונו עליו יראה תשומת ליבנו, אבל לראות את הממצאים ממש, ואחר כך כאילו באמת התקווה שדוח כזה יביא לזה שיהיה שינוי ויישמו את מה שכתוב בו.
עשית איזשהו שינוי ברמה האישית בעקבות הדוח?
אני חייבת לציין באופן אישי שאני לפני כמה שנים, אני לא אציין באיזה עיר אני גרה, את לי שהייתי קונה בו, באמת ראיתי כתבה גדולה שמצאו בו בשר שלא ראוי למאכל אדם, ואני חייבת להגיד שאני הפסקתי לקנות באותו את ליז מאז. אבל יותר, אני מסתכלת יותר על הדברים, למרות שאני אני מראש כאילו מסתכלת ורואה, אבל זה מחדד, נגיד כל הנושא למשל של איבוד מזון, אני חייבת להגיד שלא הייתי מודעת לזה. על תאריכים ודברים כאלה, או ניקיון בכללי, כן.
ועם איזו תחושה אתם יוצאים מהדוח הזה? יש מקום לאופטימיות?
א', תמיד, תמיד יש מקום לאופטימיות, אבל כתיבת הדוחות היא נועדה בעצם שיש שינוי. ובאמת גם מצאנו שעיריית הרצליה, יש לה גם נוהל וגם תוכנית עבודה, לכל העבודה של הווטרינרים הרשותיים. אנחנו רואים שהתשתית היא קיימת, זאת אומרת, מבחינת החוקים שקיימים, הנורמות שקיימות, עכשיו צריך לבוא וליישם, הרפורמה קבע דברים, אבל אי אפשר שהיישום יהיה חלקי, אלא צריך לראות את כל השרשרת. אז אם נראה שנעשה פיקוח, והפיקוח הזה יעשה באופן שיטתי, והגיעו למקומות, בלוחות זמנים קבועים, שוב, בלי להגיד מתי באים, כן, אבל באיזושהי תדירות מסוימת, ויהיה פיקוח על הדברים, ובמידה ותהיה חריגה, אז תהיה גם האכיפה. אז אני חושבת שכולנו, תקווה שכולנו, לא נסבול מתחלואה, אז יש חשיבות מאוד גדולה לנושא הזה.
תודה רבה, מירי.
תודה לך.
זהו, אנחנו סיימנו להפעם. תודה שהאזנתם והצטרפתם אלינו לדוח מצב. את הדוחות המלאים ניתן למצוא באתר משרד מבקר המדינה. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציית הפודקאסטים המובילות. ניפגש בפרק הבא.